טוב, אז אני אתחיל לגבי הנושא. קודם כל אני אגיד שבאמת המקורות שקצת נלמד מהם היום, ואני בעזרת השם אצלם לכם אותם, אבל אין לכם אותם כרגע מול העיניים. לא, זה לערב כמה דברים, כבר חשבתי על זה, אמרתי אולי אני אגיע כמה דקות קודם ונספיק, אבל זה מדי לערוך את זה. ולמה? קודם כל באמת זה נושא ככה שהחלטנו עליו לשנות השנה לעשות הנושא הזה. אני עוד שנייה אגיד מה כן עשיתי איתו שנה שעברה. ולי היה ברור שאני צוללת ישר לתוך הנושא, ואתמול בלילה קיבלתי החלטה שאני חייבת לעשות קודם הקדמה. אז לכן לא הספקתי ככה לערוך לכם מקורות לזה. וגם, כיוון שאנחנו נעסוק באתגרי התקופה, אז יש דברים שאנחנו גם לא נלמד אותם ממש מתוך מקורות. אנחנו בדרך כלל נביא על אותו נושא גם מקורות, כן, שלנו, מהיהדות. אבל אנחנו על חלק מהדברים, כדי להבין את הדברים שבאמת קורים בתקופה, קודם כל, אחר כך אנחנו רוצים להבין מה התורה אומרת לנו על זה, זו המטרה בעצם, כן? לדעת איך להתמודד. אבל קודם כל, להבין את מה שקורה בתקופה, אז אנחנו נעזר בכל מיני דברים, לאו דווקא מתוך מקורות היהדות, אני אקרא לזה ככה. בעזרת השם, אני מקווה שאני לא אצטרך להביא דברים שהם נוגדים את היהדות, ואם אני אביא איזה משהו שנוגד את היהדות, זה רק כדי שנבין את הבעיה העמוקה שיש בזה, כן? ולא להפך, אז לפעמים אולי כן נאלץ קצת להביא ממש מה שנקרא מהמקור, שנבין עם ההתמודדות, אבל לרוב נביא ממול, ולכן השיעור הזה הוא קצת שונה. רוב השנים פה אני לימדתי את הנושא של גלות וגאולה, ופה ממש עסקנו, התחלנו מהמקורות, מהם יצאנו לא עוד דברים שהבנו, אבל יצאנו מהמקורות וכל שיעור ליווה אותנו דף מקורות וכו', והנושא שאנחנו הולכות עליו עכשיו הוא שונה, ובגלל שהוא שונה, אז גם הצורת למידה שלנו תהיה שונה. זאת אומרת, אם אתם רגילות בשיעורים אחרים שפותחים ספר או מיד דף מקורות, אז לא בכל השיעורים שלנו זה יעבוד בצורה הזאת. בסופו של דבר, בכל נושא יהיו לנו גם מקורות. אבל לא כל השיעורים התנהלו דווקא בצורה הזאת. עכשיו אני צריכה להגיד שני דברים לפני שככה אני אביא גם מקורות לעניין. אני רק רוצה לדעת, השיעור שלנו מתי אמור להיגמר? ברבע לשתיים, נכון? בסדר. אני רוצה להגיד שני דברים לפני שככה נעזר גם במקורות. מצד אחד, למה ההחלטה הזאת של הרבנית נעמה ושלי אישית גם להתעסק, אני ככה בשנתיים שלוש האחרונות מאוד מאוד מתעסקת עם הנושאים האלה, בעיקר בנושא של פמיניזם, אבל לא רק, בכל הנושא של אני אגיד קצת מילים אולי שהן קצת לא לגמרי מובנות, אנחנו נבין אותן. בכלל בכל נושא הפרוגרסיביים, הפרוגרסיביות, שוב אני כרגע לא אעצור להסביר מה זה בדיוק פרוגרסיה, אבל אנחנו נסביר את זה. אז אני מתעסקת עם זה בשנים האחרונות, אני חברה בארגון שנקרא שוברות שוויון, אני לא יודעת אם אתם מכירות, אם שמעתם עליו, חברה פעילה, וככה דרך זה נכנסתי לעומק הנושאים האלה, גם עצם זה שחיפשתי את זה ורציתי להצטרף לארגון הזה שבעיניי הוא מדהים, עוד לא מצליח לעשות ולהשיג את כל מה שרוצים דרך הארגון, אבל מתקדמים לאט לאט. עצם זה שחיפשתי את זה, זה בגלל שבאמת אני הרגשתי שהנושאים האלה הם לאט לאט נהיים יותר ויותר בוערים, אולי גם יותר ויותר מסוכנים, יותר צבועים בכל מיני צבעים כביכול מאוד יפים. סתם ניקח את המילה פמיניזם, אז לכאורה אפשר להסתכל על זה כמערה, קידום, כאילו, קידום נשים, בעצם זה פמיניזם, מערה בקידום נשים. אני לא חושבת שאפשר רק בזה שום דבר רע, אבל מי שמכירה קצת יותר לעומק, ושוב, אנחנו נלמד את זה יותר לעומק, היא יודעת שיש בזה הרבה דברים מאוד מאוד לא פשוטים, הרבה בעיות מאוד קשות. אני אגיד את זה בצורה קיצונית לצד השני, בעיניי הפמיניזם היום הוא לא רק לא קידום נשים, אלא הוא הרס האישה, הרס המשפחה ממילא, הרס הגבריות, חוץ מזה שזה שחלק גדול מהדברים שמנוגדים לתורה, אבל אני דווקא לא מתחילה מזה שזה מנוגד לתורה, בגלל שברגע שמבינים את העומק של זה ואת העומק של הבעייתיות של זה, אז ממילא מבינים גם שזה מנוגד לתורה, ואני דווקא לא רוצה להתחיל משם, כי הרי אפשר על כל דבר לבוא ולהגיד, התורה לא מרשה, הרב שלי פסק שאסור, בזה נגמר הסיפור, כאילו לא, ואנחנו לא רוצים להגיד ככה, זה גם לא נכון דרך אגב להגיד אמירה כזאת, זו אמירה מדי כוללת. אנחנו רוצים להבין לעומק איפה הדברים האולי טובים גם שהיו בזה או יש, ואיפה הדברים הפחות טובים ואיפה הסכנות. למה באמת זה מאוד מאוד חשוב ללמוד ולהבין את זה? כי גם מי שחושבת שהיא הייתה בחממה עד עצם היום הזה, ותמשיך להיות בחממה והמשך חייה, לא יכולה להימנע מההשפעות של זה לחלוטין. לא יכולה להימנע מהמפגש של זה, ובוודאי מי, ואני חושבת שזה הרבה, שלא הייתה כל הזמן או לא תמשיך להיות כל הזמן בתוך חממה. אין מצב שלא נפגשים עם זה. וזה חודר לכל מקום ומקום, באמת, זה איזושהי רוח גדולה, שוב, אני לא אוהבת את ההגדרות הזה, מה זה גדולה? גדולה מבחינתי זה על דברים חיוביים, אז דווקא במובן הזה, אני לא רואה את זה דווקא במובן החיובי, אבל זה רוח מאוד מאוד חזקה, שבאמת מצליחה תחת מעטה של חיוביות, כשלפעמים באמת גם יש איזושהי חיוביות, אז תחת, ולפעמים אין, תחת המעטה הזה מצליחה להיכנס ממש ממש חזק בהרבה הרבה מקומות, בלי שאנחנו נרגיש בכלל. זאת אומרת, אם אני היום אפילו בוחנת את עצמי, אחרי שאני מבינה יותר לעומק את הדברים, אני מסתכלת על עצמי, ושאני לא, אני לא מזלזלת חס וחלילה, אבל אני לא בחורה בת 18, בסדר? וכבר יש לי קצת ניסיון חיים, וקצת לימוד בחיים, וקצת זה, וכשאני מסתכלת אחורה, אחרי שנכנסתי לעומק, אני רואה שיש דברים בתוך הרוח הזאת, שכן, שחדרו גם אליי, שאני צריכה פתאום לבחון את עצמי ולהגיד, רגע, עוד שנייה, בסדר? רגע, מי אמר שזה צריך להיות ככה? מי אמר שזה נכון? מי אמר שזה עושה לך רק טוב? לך, למשפחה שלך, לחברה שלך. אז באמת, המודעות לדברים מאוד 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 חשובה. ודווקא בשלב הזה, שאתם, גם מי שהייתה בחממה, גם מי שלא הייתה בחממה, בסך הכל אתם כבר בתוך החיים, אבל עוד לא לגמרי לגמרי בתוך החיים, ולקראת השלב הזה שבאמת נכנסים יותר עמוק, אז אם יש מודעות לפני, והעמקה והבנה, הבנה גם של הבעיות, אבל הרבה יותר מזה של המקום האולי נכון והראוי שנהיה בו, אז זה הרבה יותר עוזר לעמוד בפני כל אותם רוחות, ואפילו, אני אגיד ככה דבר בקצה שאולי בהמשך נבין אותו יותר, אפילו לעזור לו למקומות הלא טובים האלה, להתרומם למקומות טובים. וכאן אני מגיעה, וכשאני אסיים את זה אני אתן גם לשאול, בסדר? כאן אני מגיעה לחלק השני של ההקדמה. זאת אומרת, החלק הראשון היה חשוב לי שתבינו, שוב, אתם לא מבינות לפרטים, אתם תבינו כשנעסוק בזה, בדיוק במה אנחנו עוסקות, אבל להבין באמת את החשיבות של הדבר הזה, שגם אם פה עכשיו אנחנו בשיעור לא יושבות, מביאות דף מקורות עכשיו, שוב, יש לי פה, זה הניילונים שלי של השיעורים על גלות וגאולה, אני פשוט מתוך זה עכשיו לקחתי להיום כמה דברים קטנים. אז אני יכולה להמשיך עם זה, כן, לצלם את זה, בעיניי זה מאוד יפה, ואני מרשה עצמי להגיד את זה, כי זה לא שלי, כן, זה מקורות של חכמנו, לא שלי. יש פה גם תנ"ך ועוד דברים. אז אני יכולה להמשיך את זה, וזה מצוין, אבל באמת ההבנה שלא רק לשבת וללמוד ללמוד את התורה ממקורה, זה ברור שזה הדבר, כן? זה הדבר שבסוף עוזר לנו להיות במקום הנכון. אבל בסופו של דבר, לפעמים זה יכול, זה לא מחויב המציאות, אבל זה יכול להיות גם באיזשהו קצת ניתוק מהמציאות שאיתה מתמודדים. ואז זה מאוד יפה, אבל גם המציאות שאני מתמודדת איתה, א' היא משפיעה עליי, כי ככה זה. אנחנו אנשים חברתיים, הקדוש ברוך הוא יצר אותנו ככה. יצורים חברתיים, ויצור חברתי זה אומר שהוא משפיע ומושפע. נקודה. אין מה להתווכח עם זה. אנשים אומרים, לא, אני שמעת את השירים האלה וזה לא משפיע עליי. אני רואה את הסרטים האלה וזה, אין דבר כזה. גם לחיוב אין דבר כזה, כן? לא רק לשלילה. הקדוש ברוך הוא יצר אותנו ככה. ככה אנחנו משפיעים ומושפעים. ואם אנחנו לא נתייחס לעומק הדברים, אז באמת הרבה פעמים שאתה נתקל בדברים, אתה באמת לא מבין מה הבעיה עם זה, מה רע בזה, ואתה מאפשר לזה לחדור, ואפילו כשלא, אז לפעמים זה בכל זאת. ולכן זה כל כך, כל כך חשוב להתכונן לזה. להתכונן, להבין לעומק. אני עכשיו גם אסביר למה החשיבות של ההבנה לעומק. זה לא רק כדי לדעת להתמודד, זה מעבר לזה. כי לדעת להתמודד זה שלב ראשון, זה סור מרע. אבל איפה עשה טוב? אולי לפני כן אני רק רוצה להגיד לגבי מה שאמרתי על זה שאנחנו משפיעים ומושפעים, מה העונש הכי קשה שאפשר לתת לבן אדם? מה? למשל אסירים. בסדר, רוצים להניש אותם עוד יותר, הם לא התנהגו יפה, מה עושים להם? בידוד. למה בידוד זה העונש הכי קשה? כי אנחנו יצור חברתי. בסדר? הקדוש ברוך הוא יצר אותנו כאלה. בסדר? זה העונש הכי גדול, אפילו זה יכול להפוך בן אדם למשוגע. כן? אם בן אדם מבודד שנים, הוא יכול להפוך למשוגע. כי זה ממש צורך. ובתוך הצורך הזה, כמו שאמרתי, זה להיות משפיע ומושפע. עכשיו, אפשר להגיד איזה שלילי. מה, כל דבר שיעבור לידי אני המושפט? אז לא, יש בתוכנו עוד דברים. לא רק, גם החברתיות היא משהו בתוכנו, אבל יש בתוכנו עוד דברים. ואם אנחנו מפתחים עמוד שדרה טוב, אז אני לא יושפע מכל דבר. כשאני מושפט, כשאני יכולה להיות מושפט, אני בודקת. ממה אני רוצה להיות מושפט, ממה לא, וכולי. ואני גם משפיע. עכשיו, גם להשפיע, אני יכולה להשפיע דברים שליליים. בסדר? אני יכולה להשפיע דברים חיוביים. אז זה כוח, רק השאלה לאן אנחנו לוקחים את הכוח הזה. בסדר? זה כוח שיכול להיות רק חיובי, הוא יכול לא עלינו גם להיות שלילי, אבל זה כוח, וזה כוח שאי אפשר בלעדיו. ויש לנו דוגמה מאברהם אבינו, כשאברהם אבינו נמצא עם לוט, ובאיזשהו שלב הוא מחליט להיפרד מלוט, הוא מבין שיש פה איזושהי בעיה, והוא ממשיך לדאוג ללוט, עיין ערך מה שקורה אחר כך עם סדום וכו', הוא דואג ללוט, והוא ממשיך לדאוג ללוט, הוא קרוב משפחה שלה, ואנחנו בהחלט לומדים מזה על הדאגה של אברהם אבינו לעולם כולו, שגם אנחנו צריכים ללמוד מזה ולדאוג לעולם כולו. אבל אברהם הבין שהמגורים ממש ביחד עם לוט הם לא דבר חיובי בשבילו. ולאורך הפסוקים שמדברים על זה שאברהם ולוט ביחד, לא רואים התגלות של הקדוש ברוך הוא. ומיד אחרי שאברהם נפרד מלוט, יש התגלות של הקדוש ברוך הוא לאברהם. זאת אומרת, אברהם אבינו, הענק שבענקים, בסדר? שאי אפשר להגיד עליו שאין לו חוט שדרה והוא מושפע. כשהוא נמצא עם לוט, לא מתגלה, הקדוש ברוך הוא לא מתגלה אליו. יש שם איזושהי טומאה שקיימת, שהיא כנראה משפיעה גם על אברהם, והוא לא יכול, הקדוש ברוך הוא לא יכול להתגלות אליו. וכשהוא נפרד מלוט, אז פתאום הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו. אז אני אומרת, אפילו אצל אברהם אבינו, אז קל וחומר אצלנו, שאין דבר כזה לא להיות משפיעים ומושפעים. אבל עכשיו אני דווקא אדבר על להיות משפיעים, קודם כל על עצמנו ואחר כך גם על החברה כולה. אני אגיד משפט ואז אנחנו ככה נעמיק בו, ולזה אני גם אשתמש במקורות. אין דבר שהקדוש ברוך הוא הביא בעולם והוא לא בא לחיוב, הוא לא בא לטובה, הוא לא בא לתיקון, להתקדמות. אין דבר כזה שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם. בסדר? הקדוש ברוך הוא טוב, ותכלית הטוב להטיב. בשביל זה הוא ברא את העולם, כדי להטיב. ממילא זה אומר שלא יכול להיות דבר כזה, בסדר? בין אם קח את הדברים הכי פשוטים כמו חיות טורפות, בסדר? אני לא יודעת מה. למה צריך אותם? אני זוכרת אחד הילדים שלי בתקופה של פיגועים, של תקופה ככה של התמודדות קשה עם השכנים שלנו, שאמר לי, ואני חושבת שזה עולה לכולנו בצורה כזאת או אחרת, אבל אני ממש זוכרת ככה בתמימות, כאילו אומר לי, אבל למה השם ברא אותם? זה ברור לו שהשם טוב, ילד קטן, תמים, ויש פה אנשים רעים שמפגעים בנו ועושים לנו רע, אז איך זה מסתדר? השם הוא טוב, אז למה הוא ברא אותם? מה, הוא רוצה לעשות לנו רע? ברור שהוא רוצה לעשות לנו טוב, אז למה הוא הביא אותם? בסדר? בואו ניקח נקצין את זה לעמלק. עמלק? כביכול, על פניו נראה שאין בו שום דבר טוב, נכון? הרי בגלל זה אנחנו מצווים להשמיד אותו, זה מצווה מאוד קשה, הציווי על עמלק. להשמיד אותו כולו, כולל ילדים, נשים וטף, הכל. ממש עמלק מסמל את כוח הרע, לא מסמל, הוא בעצמו. הוא כוח הרע בעולם, אנחנו אמורים להשמיד אותו. אז בשביל מה הקדוש ברוך הוא הביא אותו? כדי לעשות לנו רע? כדי שאנחנו נצטרך להשמיד אותו? יש הרבה שאלות מוסריות על הדבר הזה של עמלק. אז כשאנחנו נצטרך להשמיד, אולי זה לא כל כך מוסרי? אז מה, הקדוש ברוך הוא הביא אותו כדי שאנחנו נעשה מעשים שאולי הם לא מוסריים? אנחנו לא נלמד עכשיו את הסיפור של עמלק, זה בטח יהיה לכם שיעורים לקראת פורים, בסדר? אבל כן כהכללה לדברים שנראים לנו לא טובים שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם. איך בשיר של אודי דודי? לא הכל טוב, אבל הכל לטובה. זאת אומרת, עמלק הוא רע. הוא שורש הרע, זה כתוב, זה לא אני אומרת, זה כתוב בתורה, כן? עמלק הוא שורש הרע. אבל זה שאני אכיר מי הרע ומי שורש הרע, ושאני לא ארצה אותו בעולם את הרע הזה, ושאני אתאמץ להעלים את הרע הזה מן העולם, זה עושה אותי יותר טובה. בסדר? זה שאני מכירה ומה רע, ואני מתאמצת להעלים את הרע הזה מן העולם, זאת אומרת, אם אני מכירה ברע, זה אומר שאני גם מכירה בטוב. אני מכירה במה מפריע לטוב להתקיים. אני, לא רק שאני מכירה, אני מתאמצת על זה שלא יהיה רע, כדי שיהיה רק את הטוב. זה עושה אותי אדם יותר טוב. בסדר? עכשיו, בטח אתם מכירות הרבה דרשות על המלך, על זה בעצם הוא סמל היצר הרע, שהיצר הרע שאני מתמודדת איתו כל היום, זה גם הוא, הוא גם המלאק. בעצם זה סמל לזה שאני צריכה להלימ... להתמודד עם היצר הרע וכו' וכו'. בסדר, אפשר להסביר את זה בהמון המון עומקים, שאנחנו לא עושים את זה כרגע. אבל אני רק נותנת את הדוגמה שאין דבר כזה, שדבר בא רק או בסתם לעולם, גם סתם, בסדר? זה לא בטעות. בטעות הקדוש ברוך הוא ברא משהו. בסדר? אין דבר כזה. הוא בטח שאין דבר כזה שהוא ברא משהו על מנת לעשות רע, שהוא ברא משהו שלא על מנת לעשות טוב. עכשיו, יכול להיות שמשהו הוא רע, בסדר? המלאק הוא רע. אבל הוא נברא בעולם על מנת להוציא מאיתנו טוב גדול יותר. אני אגיד על זה עוד דבר. יכל הקדוש ברוך הוא, הרי הקדוש ברוך הוא כל יכול, יכל לברוא אותנו שלמים ומושלמים, בלי יצרה, בלי התמודדויות, בלי רע בעולם. בסדר? מאוד, באמת, כשאנחנו מתמודדים עם, ואנחנו נפגוש פה דברים מאוד לא פשוטים שקיימים בעולם. כשנפגשים עם רע בעולם, אתה באמת שואל, אם אתה אדם טוב ורוצה את הטוב, אתה באמת שואל את עצמך, למה זה קיים בעולם בכלל? למה הרוע הזה קיים בעולם? ומי שמאמין בקדוש ברוך הוא, השאלה שלו עוד יותר קשה. כי בסדר, אתה מבין שהעולם לא מושלם ויש גם רע, אבל כשאתה מאמין בקדוש ברוך הוא שהוא ברא את העולם, והוא כל יכול, והוא רוצה רק את הטוב, אז השאלה היא עוד יותר קשה. אז של מה הוא הביא את הרע הזה? עכשיו, הקדוש ברוך הוא יכל לברוא אותנו מושלמים, בסדר? והקדוש ברוך הוא מלכתחילה ברא אותנו לא מושלמים. בסדר? כולן מכירות את העניין הזה של המלאכים, בסדר? שמלאך הוא הרבה יותר שלם מאיתנו הרי, בסדר? ועדיין אומרים שהאדם מגיע למדרגה יותר גבוהה ממלאך. למה? למה הוא יותר בדרגה יותר גבוהה ממלאך? כי, יפה, כי הוא בוחר לעשות טוב, כי הוא קונה את הטוב בכוחות עצמו. המלאך נברא עם הטוב, הוא נברא שלם. אנחנו לא נבראנו שלמים, נבראנו עם אפשרות להגיע להשתלם, יפה. בסדר? אנחנו נבראנו עם האפשרות הזאת. אנחנו יכולים לבחור בלעשות טוב, אנחנו יכולים גם בלעשות רע. יכולים לבחור לעשות טוב לאט לאט, יכולים לבחור לעשות טוב יותר מהר, יותר שלם, יותר גדול. וזה בכוחות עצמנו. כשאנחנו קונים בכוחות עצמנו את הטוב, הטוב הרבה יותר שלנו. הרבה יותר שייך לנו, ממילא הוא טוב הרבה יותר גדול ונעלה. הרי כשהקדוש ברוך הוא בעצם מאפשר לנו את הבחירה, הקדוש ברוך הוא בעצם מצמצם את עצמו. כי הוא יכול הרי לדאוג שאני אעשה כל הזמן טוב, נכון? הקדוש ברוך הוא יכול לדאוג שאני אעשה כל הזמן טוב, ושאני אבחר רק בטוב. והוא מצמצם את עצמו כדי לאפשר לי לבחור בטוב. כי אז הטוב שלי יהיה הרבה יותר שלם. אבל אם הוא מאפשר לי לבחור בטוב, ממילא זה אומר שמה? שמה? שאני יכולה גם? גם לעשות רע. זה אומר שאני יכולה... אז כאילו, הטוב הזה הוא מלווה, נקרא לזה תופעת לוואי, בסדר? כמו שאם אני לוקחת תרופה, בסדר? דרך אגב, גם תרופות טבעיות. הרי בעיקרון, במלכתחילה שוב, בשלמות, דיברנו מקודם על שלמות רוחנית, בשלמות הגופנית, הפיזית, לא צריך תרופות. הגוף יודע להתנהל, הקדוש ברוך הוא ברא אותו כך שיתנהל. אלא שבעולם הזה לא הכל מושלם, ומדי פעם אני צריכה קצת חיזוק של ברזל, חיזוק של זה, חיזוק של זה, כל מיני דברים. אין דבר, גם הכי טבעי בעולם, שאין לו את התופעת לוואי. אני דרך אגב מכירה מישהו במשפחה שלי, חוץ ממנו בחיים לא שמעתי על דבר כזה, שיש לו עודף ברזל. בחיים הוא לא לקח ברזל, יש לו, באמת הוא בחור מאוד חזק, בעל של אחיינית שלי, ויש לו עודף ברזל. כל פעם אומרים לו, אולי תתרום לנו קצת. בסדר? אז גם עודף זה לא דבר, גם עודף זה לא... כן, צריך להיזהר עם זה. זה לא דבר כזה, אין דבר כזה, אין דבר כזה שאתה לא זה, אתה לוקח את זה, אז יופי, זה עוזר לך זה, וזה עושה לך את זה. בסדר, אין דבר כזה. אתה עושה ספורט, בסדר גם, ספורט זה אחד הדברים הכי טובים לעשות, לצערי הרב מודה על האמת שלא עושה כמעט. בסדר, זה דבר טוב לעשות, גם אומרים על זה שיותר מדי, בסוף צריך את האיזונים וכל דבר, אז הוא מביא משהו אחר. בסדר, מישהי שמתאמן את המון, אז פתאום יש לה אולי קצת בברכיים, אין דבר כזה, שאין לזה תופעת לוואי, אז כביכול, זה לא הגדרה מדויקת, אבל קצת כדי לעזור לנו להבין, האפשרות לבחור ברע היא כאילו תופעת לוואי של עצם זה שאני אקנה את הטוב בעצמי. בסדר? יש לי אפשרות, תופעת לוואי של זה. כי ממילא יש לי אפשרות לבחור ברע. ואם יש לי אפשרות לבחור ברע, יכול להיות שאני אבחר ברע. בסדר? הקדוש ברוך הוא בוודאי לקח את זה בחשבון. בסדר? שכשיש לנו בחירה חופשית, הוא מציב לנו את החיים ואת המוות, אחד מול השני, את הטוב והרע אחד מול השני, הוא נותן לי בחירה. דרך אגב, כדי שזו תהיה בחירה מלאה, אז הרע הוא מושך. למה יש לנו יצר? למה זה מושך אותנו הרע? אחרת, כמו שאני אומרת שלהביא לילד בן 3 סוכריה ומלפפון ולהגיד לו מה אתה בוחר. בוא נגיד ש-90 ומשהו אחוז מהילדים יבחרו בסוכריה, נכון? ולא במלפפון. למה אנשים מבוגרים הרבה פעמים לא יבחרו בסוכריה? בסדר, יש להם כבר זה, ולפעמים הם גם כבר לא אוהבים בכלל את הסוכריה, וגם אם הם אוהבים, הם מבינים את ההשלכות של זה, אז הם בוחרים, אבל זה לא בחירה, אז אני אומרת לילד בן 3 להביא סוכריה ומלפפון, זה לא בחירה אמיתית לצד הזה, בסדר? להביא לי סוכריה היום, זה לא בחירה בשבילי לצד השני, כי בכלל לא מושכת אותי סוכריה, לעומת זאת תביאו לי שוקולד, זה כבר כן מושך אותי, בסדר? אז אתה חייב שהבחירה, כדי שהבחירה תהיה אמיתית, שכשבחרתי בטוב, באמת התאמצתי עליו, הוא שלי, והוא טוב נעלה יותר, זה חייב להיות שהרע היה במידה מאוד מאוד גבוהה שבאמת מושכת אותי, כי אם זה לא מושך אותי, זה לא נקרא להתגבר, נכון? זה לא נקרא להתגבר, בסדר? זה לא נקרא שאת הטוב קניתי בעצמי. ולכן זה חייב להיות באותה מידה. אני אגיד על זה עוד דבר. באמת באמת אין יצרה בעולם, אלא יש כוחות. ואת הכוחות האלה, אני יכולה להשתמש בהם לטוב, ואני יכולה להשתמש בהם לרע. אני לא חושבת שגם אם נחשוב טוב טוב, שנמצא משהו שהוא רק רע. בסדר? אין דבר כזה. כל כוח, כל יצר שתביאו, הוא יכול להיות טוב, הוא יכול להיות רע. הוא כוח. הוא כוח גדול, משמעותי. עכשיו, אני בוחרת אם לעשות עם זה דברים גדולים ומשמעותיים חיוביים, או חס וחלילה, לעשות עם זה רעים. ככל שזה מוביל ליותר טוב, זה גם ממול מוביל ליותר רע. זה עומד אחד בערך השני. בסדר? ככל שיש יותר חושך, מול זה יש יותר אור. זה עומד אחד מול השני. שוב, למה? כדי שכשאני אבחר בטוב, אני אעשה את הטוב, זה באמת שלי. זה קנוי לי, זה בכוחות עצמי. ממילא, אם אנחנו חוזרים לנושא שלנו, של אתגרי התקופה, לא יכול להיות שיש דברים שקיימים לנו היום, באתגרי, בכל תקופה דרך אגב יש אתגרים, אבל שבאים לאתגר אותנו היום, לכן גם קוראים לזה אתגרי התקופה, יכולים לקרוא לזה סכנות התקופה, הרע שבתקופה, לא, אתגרי התקופה, למה? כי זה מאתגר אותי, ומה זה עושה לי כשזה מאתגר אותי? מה זה? מגדל אותי. אבל גם יכול להיות הפוך, בסדר? יכול להיות שאני לא עומדת באתגר, יכול להיות שאני גם נופלת אליו, בסדר? איתו, תחתיו, אבל אני יכולה לגדול ממנו. נכון, גם אם נפלתי אני יכולה לקום, ולהפך הנפילה הזאת תתרום לי שהעלייה שלי תהיה יותר גדולה. לא בגלל זה אני אחפש נפילות, כן? אני לא מחפשת נפילות, בסדר? אבל כשיש דברים כאלה, אז כן. עכשיו שוב, יש כאלה שישבו מול זה ויגידו, אז למה הקדוש ברוך הוא, קח את זה מאיתנו, את ההתמודדות הזאת. קח את הדבר הזה, קח את הרע הזה, קח את היצר הרע הזה, קח את הכוח, את השלילי שבכוח הזה. קודם כל שוב, הקדוש ברוך הוא יצר את זה כלכתחילה, סימן שזה טוב. וזה לא נכון להגיד את זה. זה לא נכון להגיד את זה, כי בסוף זה בא באמת לברר לנו, ככה מילה שאני אחזור עליה הרבה, שהרבה דברים באים בסוף כדי שנתברר מהם. כדי לברר לנו את גודל העניין, את העומק של זה. אני אתן דוגמה, שבחרתי לתת את הדוגמה הזאת, כי אני מאמינה שפגשתם אותה, שמעתם אותה אולי או זה, ואם לא, אז תשמעו גם פה וגם בהמשך. בכל הנושא של חיי נישואין, בסדר, הרבה פעמים מביאים את הדוגמה של הסרט של טוביה החלבן, בסדר? שאת יודעת למה מתכוונת איזה דוגמה? מביאים אותה הרבה פעמים. מה? נו, תספרו. ולא, ושהיא שואלת שהבת שלו, מה אמרת? לא, אתם לא מכירים את זה?
כן.
כן, וגם הוא אומר לה, ולפני כן זה מתחיל, אם אני לא טועה, זה מתחיל מזה שהבת שלו מתאהב באיזה מישהו, ואז, נכון. כן, כן, כנראה על הגג. כן. אז בואו, לא נורא, לא חייבים להכיר דווקא את הסרט עצמו, אני יודעת שהרבה פעמים מביאים את זה כדי להגיד על הדברים שהשתנו כאילו בדבר הזה. אז אני רוצה, נכון, אז אני רוצה דרך זה להגיע בעצם לדבר שלנו. אז אני אסביר, בסדר? נכון. מההצגות שמחכות את זה, כן. בסדר, אז מה שקורה שם, שהבת של טוביה, טוביה, בסדר, זה מסמל את היותר זקנים של העיירה וזה, והם רוצים כמובן לחתן את הבנות שלהם. ואיך מחתנים? משדחים, גם היום משדחים, בסדר? אבל זה שידוך שלא, א', לא תלוי בזוג, או כמעט לא תלוי בזוג, בדעה שלהם או במה שהם אומרים או חושבים, וב', שגם השיקולים הרבה פעמים של ההורים, הם לא לגמרי שיקולי התאמה נפשית, בסדר? מידותית וכל מיני דברים כאלה. בסך הכל צריכים לראות שהמשפחות הן פחות או יותר באותו כיוון, גם לא היה עד כדי כך הרבה, דרך אגב, את זה אנחנו נזכיר בהמשך, לא היה עד כדי כך הרבה מרידה רוחנית עדיין אז, באיזשהו שלב היא הגיעה, אנחנו נסביר את זה למה, למה לא היה עד אז, למה דווקא זה הגיע בשלב מאוחר יותר. צריך לראות שפחות או יותר שתי המשפחות באותו כיוון דתי, כשכמעט כולם היו ככה, ובאותו רמה כלכלית, זה מאוד מאוד שיחק. בסדר? הרמה הכלכלית, שיש מי שיפרנס, אבא רוצה שיהיה מי שיפרנס את הבת שלו, ובצדק דרך אגב. כל מה שאנחנו אומרים על מה שהיה בעבר, אנחנו לא באים להגיד שזה לא היה בסדר. זה היה בסדר לאז. היום אנחנו, יש לנו שאיפות גבוהות יותר, בסדר? אבל זה לא להגיד רע עליהם, בסדר? מצד שני, אנחנו לא מסתפקים בזה. בסדר? מצאו בחור שיפרנס את הבחורה, שפחות או יותר זה משותף, והם חיו ביחד בטוב, בסדר? בטוב. אנחנו רוצים לחיות ביחד במצוין, בסדר? לא משנה, אבל אחרי שהם התחתנו, עבדו על עצמם לכבד אחד את השני, לוותר אחד לשני, להכיר אחד את השני, ללכת אחד לקראת השני, והכל בסדר, חיו בסדר, בסדר? אבל, אני אומרת כאן משפט קצת חריף, זה לא היה עם הרבה, אולי גם לא נחליל, היו מקומות שאולי ופעמים שכן, אבל הרבה פעמים זה לא היה עם עומק של אהבה, בסדר? עם עומק של קשר. עם עומק של נתינה וקבלה אחד מהשני. עכשיו, וכן היה להם טוב, אז למה היה להם טוב? כי ברמה שלו זה סיפק, זה היה מספיק, וזה היה בסדר גמור. לא עלינו, כמו תמיד, היו גם מצבים שזה לא היה טוב, בסדר? וגם היו מצבים של עומק גדול שגם אנחנו מצפים לו היום, שהיו גם כבר אז, בסדר? גם זה היה. אבל האמצע, הרוב, זה מה שהיה, בסדר? ופתאום יש איזושהי שאיפה לקצת יותר, והבת באה ואומרת שהיא אוהבת מישהו. ולכן אולי היא רוצה להתחתן איתו. ואבא שלה לא מבין מה היא רוצה. מה זה את אוהבת מישהו? רגע, מה זה בכלל לא אוהבת? מה זה הדבר הזה? ודבר שני, רגע, בדקנו, הוא יפרנס אותך, הוא ייתן לך את מה שאת צריכה, תיתן לו את מה שהוא צריך, שלום. לא בדקנו את זה, אז מה המחשבה בכלל לחתונה? בסדר? זה לא יכול להיות בלי זה. ואנחנו היום, יש לנו ציפיות הרבה הרבה יותר גבוהות מהקשר. אבל חייבים להדגיש. עוד פעם אני אומרת, מה שהיה אז, אנחנו לא אומרים שהוא רע, הוא היה טוב לאז. ומצד שני, אנחנו לא מסתפקים בו, השאיפות שלנו הן יותר גבוהות. והיום, ברוך השם, הגענו למקום שהשאיפות הן יותר גבוהות. עכשיו, כמו שאמרתי מקודם, תופעת לוואי, לכל דבר בתהליך יש גם תופעות לוואי. זאת אומרת, היום מרוב שאיפות גבוהות ומצוינות, לפעמים גם יש הגזמה וחוסר הבנה, שלא הכל חייב מראש לגמרי להתאים, אלא יש חלק שהוא עבודה שלנו. לפעמים מרוב שאיפה לשלמות, לא מוצאים את האביר הזה על הסוס הלבן, או הוא לא מוצא את האבירה, בסדר? מרוב שמחשבה שהבן זוג צריך להיות משהו המושלם, שיענה לי על כל המקומות שאני צריכה בהם להתקדם וכו'. זה תופעת לוואי של זה. עכשיו, לא בגלל התופעת לוואי אני אבטל את הדרך הזאת שהיא נכונה. מצד שני, אני צריכה להיות מודעת לתופעת לוואי כדי להתמודד גם איתה. אז יש כאלה שהיום יגידו, זה לא טוב, חבל שלא כמו פעם, תראו מה קורה היום, יש מלא רווקים ורווקות וזה וזה. עכשיו, זה נכון, אפשר, הניתוח של הרווקים והרווקות הוא הרבה יותר עמוק וארוך, כן, מהמשפט שאני אמרתי פה. אבל אנחנו לא רוצים להגיד את זה, לא, אז בואו נחזור לפעם, כי תראו מה קרה, בסדר? אנחנו גם לא רוצים להגיד, אנחנו לא רוצים בכלל את מה שהיה פעם, אנחנו רוצים רק משהו, לא, ממש לא. כל שלב מתאים לשלב שלו, והוא טוב לשלב שלו. אבל אנחנו רוצים גם להתקדם, אנחנו, ושלב אחרינו יהיה עוד יותר מתקדם. אנחנו רוצים להתקדם, הכל בא להתקדמות העולם, הכל בא לבירור העולם. אנחנו לא למדנו באלול תשובה, זה ממש היה יכול להיות לנו ספתח לנקודה הזאת. העולם כל הזמן בתשובה. מה זה בתשובה? בלשוב אל המקור, לשוב אל הקדוש ברוך הוא, לשוב אל הטוב. אל קודם חטא אדם הראשון גם. לשוב אל המקור, אנחנו כל הזמן בהתקדמות לשם. אבל כדי לשוב לשם, יש לנו גם תהליכים של בירורים. וברור, לפעמים הוא נעשה בצורה מאוד פשוטה. נגיד, בסדר? בת יושבת פה במדרשה, החליטה לבוא למדרשה, כי היא רוצה יותר להתחזק, היא רוצה יותר לברר. והיא מבררת ושואלת ומקבלת תשובות ולומדת ומעמיקה. ויש ברורים שנעשים רק בעקבות החיים. הדברים שאנחנו פוגשים בחיים, התופעות, הדברים שמקצינים. אני אתן דוגמה, לפני כמה שנים טובות, עלה דבר כזה שבמקומות, בשכונות חרדיות מסוימות, דיברו על זה שהם רוצים לעשות הפרדה במדרכות. בסדר, מדרכה לנשים, מדרכה לגברים. עכשיו, זה נשמע קצת עזוי מצד ה... אפילו מצד ה... איך עושים את זה? אני צריכה את החנות בצד השני, לא בצד הזה. אני צריכה לעבור את הכביש לצד השני, מה אני אעשה? בסדר, מבחינה פרקטית. אבל האמת היא שלרוב האנשים זה לא היה נשמע רק בעייתי פרקטית, אלא גם מהותית. בסדר, זה נשמע מצד אחד, אני לא נכנסת עכשיו לעומק של הדברים, אבל בסך הכל אנחנו מאמינים בהפרדה בין גברים ונשים. מצד שני, יש את החיים, זה לא להגזים. אתה לא יכול ללכת במדרכה לראות אישה, זהו, זה כבר הורס לי, כאילו, מה? ויוני לוי כתב על זה טור מאוד מאוד יפה. יכול להיות שהוא שמור לי באיזשהו מקום, אני לא יודעת. כתב על זה טור מאוד מאוד יפה. והוא אמר שברור שגם הוא חושב שזה לא הגיוני לעשות מדרכה לנשים ומדרכה לגברים. אבל הוא אמר, אבל בואו נבין מאיפה זה הגיע. זה לא הגיע סתם, כי מישהו חיפש עכשיו איך יותר להקצין. כי מישהו משוגע. אם זה היה סתם מישהו משוגע, אז זה לא היה מגיע לידי פרסום ותמיכה של עוד אנשים בזה. לא, לא עשו את זה. אבל מאיפה זה הגיע? מה אתם אמרו אותו, שמי שמכירה את התור הזה של מה שהוא כתב? איך? זאת אומרת, זה בא מהקיצוניות השנייה. שאם פעם נשים, דרך אגב זה נכון לעולם, חוץ מאולי שבטים אינדיאנים, אבל באופן כללי בעולם זה נכון, שפעם נשים לא דתיות, לא יהודיות, לא היו הולכות לפי ההלכה, אבל לא היו הולכות פרוץ גם, כמו שהיום. בסדר? יש דברים שהיו שמורים רק לחוף הים. בסדר? ויש דברים שגם בחוף הים לא נעשו. והיום, דברים שלא נעשו פעם בחוף הים, היום נעשים ברחוב הראשי, בסדר? היום בצורה שמתלבשים, לא כולם, נכון? לא כולם. אבל זה קיים. אני אומר, זה קצין. פעם היו הולכים ברחוב, אז רואים אישה לא דתייה, עם מכנסיים, עם חולצה קצרה, בסדר? חולצה לא שלושת רבעי, בסדר? אבל לא עד כדי כך. היום יש נשים שמסתובבות ברחוב כמו בביקיני של חוף הים, בסדר? אז הוא אומר, אז בסדר, אז באמת זה אישה לא צנועה, וחלקם באמת הולכים ככה, וחלקם זזים את העיניים, וחלקם... כל אחד מתמודד עם זה בדרך שלו. אבל כיוון שזה יקצין לצד השני, אז הוא אומר, לכן מגיע הקצה הזה שהם אומרים, רגע, רגע, אז אולי נפריד מדרכות. אז הוא לא אמר שהמסקנה שלו, מלביא כשהוא כתב שם, הוא לא כתב שהמסקנה שלו שבאמת צריך מדרכות נפרדות. הוא אמר, אבל צריך להבין מאיפה זה מגיע. אז אני לוקחת את הנקודה הזאת ואני אומרת, כל דבר כזה שקורה, אני רוצה להבין לעומק איך זה קרה ולמה שנשים הגיעו למצב כזה שלא אכפת להם ללכת באמצע החוף כמו בחוף הים. איך זה קרה הדבר הזה? וזה לא בא סתם. התוצאה, זה שאנשים ככה הולכות ברחוב, היא לא תוצאה טובה. בסדר? אנחנו לא רוצים אותה. אבל אם אנחנו רוצים לטפל בזה, גם באלה שמגיעים לשם וגם בעצמנו שלא נגיע לשם, אנחנו חייבים להבין את השורש. את השורש של מאיפה זה הגיע. אולי אם נבין את השורש, נדע איך להתמודד עם זה. נדע איך לשכנע כאלה שלא ילכו ככה. נדע איך לגרום לעולם להתרומם למקום כזה שבעולם לא יהיה רצון לדבר כזה. אם נבין את השורש של זה. ואולי אם אנחנו נבין את השורש, ממילא ירצו להתחבר לזה. כי אם האמירה שלנו היא רק, זה לא צנוע, שיקצה, לא יודעת מה, מי רוצה להקשיב לזה היום? פעם היו נענים למה מקובל. בסדר? היום אנשים, גם אנחנו לא תמיד, לא מקבלים את זה כי ככה כתוב, או כי ככה מקובל, או כי זה החוק במדינה. בסדר? למה היום לא מקבלים את זה? הצד השלילי של זה, שוב אמרתי לכל דבר שני הצדדים, שיש קצת אנרכיזם, אנשים לא מקשיבים, לא לחוק במדינה, לא לחוקי התורה, לא להורים שלהם, לא למורים שלהם, לא... בסדר? זה הצד... אבל הצד החיובי של זה, למה? תגידו אתם, למה אנשים לא עושים את זה? נכון, אנחנו נביא את זה. נכון. נכון.
נכון.
יפה. אז אנחנו רוצים, זאת אומרת, אנחנו רוצים, אני אקרא לזה במילה אחרת, אנחנו רוצים גודל. בסדר? רק להגיד לי, ככה ההורים שלך עשו, או ככה מקובל, או ככה כתוב, אני רוצה להתחבר לזה באמת. אני רוצה להבין למה ההורים שלי ככה עשו. לא שאני רוצה, הרצון הוא חשוב לברר את זה, הרצון הוא לא למרוד לעשות דווקא. הביטוי של זה לפעמים הוא במרד, בסדר? אבל הרצון הפנימי האמיתי הוא באמת להתחבר לשורש, לגודל, להבין את מה שעומד מאחורי. שוב, בדרך יש נפילות, בדרך יש מרידות, בדרך יש חוסר, לא תמיד מבררים גם לעומק. לפעמים כאילו לא מבינים, תח מורדים. זה לא נכון לעשות ככה, אבל זה חלק מתופעת הלוואי של זה. בסדר? אבל באמת הרצון הוא לגודל. הרצון הוא לגודל, ולכן רוצים לברר ורוצים תשובות גדולות. ואם אנחנו לא נדע לתת לעצמנו תשובות גדולות, או לתת לאלה שכבר במקום הזה תשובות גדולות, לא נחזיר אותם. אז למה זה בא בעצם כל התופעות האלה? הן באות לברר לנו את היסוד, את השורש. דברים שפעם היו מובנים מאליהם. בסדר? פעם היה מובן מאליו שאיש ואישה נישאים, ולא צורות אחרות. ותמיד זה היה קיים, עובדה שבתורה זה כתוב, סימן שזו תופעה שתמיד הייתה קיימת, אבל זה היה קיים בשוליים, בבושה. אני לא מדברת על עם ישראל, אני מדברת על העולם. בסדר? בקצה. ופתאום זה נהיה תופעה רחבה, ואז אפשר להגיד, העולם רק מדרדר. זה בא לברר לנו, כי היום לא בגלל שזה היה מקובל תמיד, שגבר ואישה נישאים, אז גם אני הולך לעשות את זה. אני רוצה להבין למה. מה השורש? מה השורש פה שדורש דווקא את החיבור הזה? שזה הדבר הנכון והטוב לעשות אותו. רוצים להתחבר למקום הזה? זה מקום גדול, זה מקום גבוה, ולכן כל הדברים האלה, אתגרי התקופה שבאים לפתחנו, בסוף הם באים לברר לנו. בסוף הם באים להגדיל אותנו, לגדל אותנו, להעמיק אותנו ואת העולם כולו. כדי שהעולם כולו יבחר בדרך, בסוף אנחנו, כל העולם יבחר בדרך הטובה. כמה נעבור עד אז? הרבה תלוי בנו. מתי זה יקרה? אם זה יקרה דרך יותר איסורים או פחות איסורים, זה כבר תלוי בנו. אבל עצם זה שזה יהיה, זה בא לברר, לברר לנו ולגדל אותנו. ולכן, כל ההסתכלות שלנו, על כל התופעות שאנחנו גם נבחן אותן פה, בעצם באים בשביל זה. כמו שאמרתי, הפמיניזם, הפרוגרסיבים, כל הדברים האלה, שזה דברים באמת קשים, שבאמת עושים בעולם דברים לא פשוטים בכלל. אבל עם כל ההסתכלות שלי, אני רוצה להבין מה זה, ואני רוצה להבין מה הבעייתיות בזה. אבל בשביל זה אני חייבת להבין את הדבר הנכון והטוב לעומקו. להבין את מה שעומד מאחורי זה, את השורש של זה, לבחור בו, לבחור בטוב הזה, כבחירה מלאה, שאני בחרתי, אני מכירה עולם אחר, אני יודעת על עולם אחר, אני בחנתי את זה לעומק, ואני בחרתי בדרך התורה, או בחרתי בדרך הנכונה, הטובה, בדרך של הקדוש ברוך הוא. בחרתי בה, כי אני מבינה אותה, כי אני רוצה אותה. שוב, הסכנה של זה, שמה קורה כל עוד לא הבנתי, הרי אני יכולה לחיות 80 שנה ועדיין לא להבין את הכל. בסוף אנחנו חייבים גם, אני זוכרת שאמרתי את זה לתלמידות בכיתה ת', בוודאי שבסוף צריך לבחון קודם כל את הבסיס של האמונה. האם אני מאמינה בקדוש ברוך הוא? האם אני מאמינה שהוא נתן תורה? שהוא בחר בעם ישראל? את הבסיס הזה חייבים. כי אם אני לא מאמינה בקדוש ברוך הוא, באמת אני לא אקיים שום דבר לפני שבררתי, לפני שאני מבינה. וכאן אני באמת יכולה להגיע לגיל 80-90 ועדיין לא לגמור לברר, אז אף פעם לא יצא שאני אקיים באמת תורה ומצוות, כמו שצריך ויותר מזה. יש גם דברים שאנחנו לא מבינים, שאנחנו לא יכולים להבין בתורה, כן? יש גם דברים. ואז אם אני לא אסכים לקיים שום דבר עד שאני מבינה אותו, אני נכנסת פה לבעיה. אבל ככל שאני יותר מעמיקה קודם כל באמונה הבסיסית, ממילא יש לי אמונה, יש לי אמון בקדוש ברוך הוא שזה מוביל לטוב. ועדיין, כדי שאני אצליח לעשות בגודל את כל מה שהקדוש ברוך הוא כן מאפשר לי להבין, סימן שאני צריכה להבין. נשארו לנו ממש דקות אחרונות ואפילו לא הגענו למקורות שאליהם רציתי להגיע, אבל אנחנו נגיע בעזרת השם הפעם הבאה, ויהיה לנו יותר פשוט להבין אותם גם בזכות הדברים שאמרנו פה. אני אתחיל מתקופת שלמה המלך. אולי אפילו אפשר לחזור לאברהם, בסדר, אברהם שהקים את עם ישראל, כשהוא עוד לא היה עם, זה היה יחידים, וכמובן רק מיעקב ובניו. בעצם אנחנו מתחילים להיות עם ואנחנו נוצרים במצרים, זה לא סתם, זה נושא בפני עצמו. למה אנחנו נוצרים דווקא במצרים, בממתת שערי טומאה, ומשם אנחנו יוצאים כעם למדבר ואחר כך מגיעים לארץ ישראל. ועם ישראל מתיישב בארץ ישראל וכו' וכו', ואני קופצת לתקופת שלמה המלך שנחשבת לתקופה הכי נעלית אולי, ועם ישראל כעם, בסדר? ובאמת היה מצב רוחני מאוד מאוד גבוה של עם ישראל, וגם מצב גשמי מאוד מאוד טוב של עם ישראל. ובאיזשהו שלב העם התחיל להידרדר. שוב, אני בשנים קודמות למדנו את זה דרך ספר יחזקאל, אז ככה דרכו למדנו באמת את היותר לפרטים, מה שאני לא רוצה ויכולה עכשיו להגיע אליו. אבל אז הייתה איזושהי, הייתה לא איזושהי, הייתה הידרדרות, בהתחלה קטנה ולאט לאט הגיעה למצבים יותר קשים, עד כדי חורבן בית ראשון ויציאה לגלות בית ראשון. שיחזקאל עוסק בגלות, הוא יוצא ביציאה לגלות בית ראשון. בגאולה הוא עוסק גם בגאולה השנייה. של השלישית אפשר לקרוא לה, של חיים גאולת מצרים מראשונה, אז לא רק אחרי בית ראשון, אלא גם אחרי גלות בית שני. בכל אופן, ההידרדרות נובעת, אומר הרב קוק, מזה ששכחנו את המהות העצמית שלנו כעם ישראל. אנחנו נקרא את המקור של זה בפעם הבאה. ששכחנו את הייחודיות שלנו, זאת אומרת, היו עמים סביבנו, הזהירו אותנו, שאנחנו נלמד מהעמים האלה, ואם לא נוציא אותם מפה וכו', ושאנחנו שונים מהם, שלנו יש יסוד שונה מהעמים האחרים, וכשאנחנו שכחנו את זה, ואז למדנו מהם וגם ניסינו להיות כמוהם, בעצם איבדנו את המהות העצמית שלנו שהיא ייחודית לנו, ואין אותה לעמים אחרים. היא ייחודית לנו. כששכחנו את מהות הנשמה העצמית שלנו, ממילא הושפענו מהם, עד כדי שהייתה הידרדרות שוב, ואם אני אחזור אחורה יותר, אפילו לפני כן, תקופת השופטים וכל מיני, בסדר, יש עם ישראל מתעורר לחזור וחוזר ושוב מדרך, עד כדי, אבל אני קופצת לעד כדי חורבן. בסדר, בית ראשון. מסביר לנו הרב קוק שהיציאה לגלות זה לא איזשהו עונש של איזשהו נקמה חס וחלילה, אלא היציאה לגלות במילים פשוטות שלנו, כדי שאנחנו נבין, זה כביכול עונש חינוכי. בסדר? זה בעצם בא לתקן אותנו. מה הגלות באה לתקן? אנחנו מפסיקים את חיי הציבור שלנו כעם, כי זה המקום שהכי נפגע. שוב, אני לא מסבירה את זה לגמרי בשלבים שלו. ואנחנו מתגעגעים לארץ ישראל. אנחנו אמורים להתגעגע למה שהיה לנו קודם, לארץ ישראל. שוב, מה זה ארץ ישראל? בעבר בנושא של גלות וגאולה למדנו איזה חודשיים, שלושה, מה זה ארץ ישראל. בסדר, זה אנחנו עכשיו לא לומדות. מה היא עושה לנו? מה באמת? זה לא סתם קדושת ארץ ישראל, היא מפתחת בנו הרבה כוחות שאנחנו לא יכולים לפתח. כשאנחנו לא פה וכו'. אז להתגעגע למצב הזה. זה מה שהגלות עושה לנו. כשבעצם הגלות משאירה אותנו לתיקון פרטי, לתיקון עצמי של כל אחד את עצמו, משפחתו, בקהילה. אבל אנחנו מפסיקים להיות עם בגלות, אנחנו מפוזרים ומפורדים, ואנחנו דואגים לתיקון העצמי שלנו. כשבעצם כביכול, למה אני אומרת כביכול? כי אין מצב כזה לגמרי סטטי מלא. כשנגמור לתקן את עצמנו, אז נוכל להתעורר ולחזור לארץ. אבל זה לא הולך ככה, החיים משהו יותר מורכב, זה לא שגם נשבר לי ארון, אני מתקנת אותו, ברגע שגמרתי לתקן, אני יכולה להחזיר את התחולה שלו. זה לא הולך ככה, זה הכל תהליכים. וכמו שאמרנו, בכל תהליך יש גם את התופעות לוואי שלו, שאחרי זה גם צריך להתמודד איתם. זה הרבה יותר מורכב. סליחה, ולכן, כשעם ישראל בגלות, בעצם הוא נמצא יחסית, הוא מתקן את עצמו, אבל יחסית במקום נמוך. כל קיום המצוות שלנו, זה בבחינת הציבי לך ציונים, אומר הרמב"ן. זה רק כדי שנזכור אותם כדי לחזור לארץ ישראל. בעצם יש הפסד מאוד גדול של עומק המצוות בחוץ לארץ. ושל החיבור. וכל זה לקיים את ההלכה כמצוות אנשים מלומדה. ארבע עמות של הלכה. שזה לא רע בכלל. אנחנו זקוקים לזה, לתיקון הזה בגלות. אבל דווקא אנחנו היום לפעמים יכולות לראות בזרע. למה? כי אנחנו כבר לא מסתפקים בזה. אנחנו כבר בדור גאולה. אנחנו כבר רוצים יותר. אני כבר לא רוצה רק ארבע עמות של הלכה. אני רוצה קרבת אלוקים. אנחנו רוצים משהו הרבה יותר גדול ועמוק וגבוה. אנחנו רוצים שזה יתפשט לנו לכל חלקי החיים, ולא שיהיה לי תורה וחיים. בגלות חלק גדול מהחיים שלנו לא היו מפותחים. אומנות, כל מיני דברים לא היו מפותחים בגלות. כי לא יכולנו, אנו עסוקים בלשרוד, לא יכולנו שזה יתפשט לכל מרחבי החיים. וכשאנחנו חוזרים לפה, אז אנחנו באמת חוזרים וצריכים לפתח פתאום את כל מרחבי החיים. וצריכים פתאום לפתח את הגודל הזה שכל כך היה חסר לנו בגלות. אבל זה משהו שהיה חסר לנו עם בגלות האחרונה 2000 שנה. אז זה לוקח זמן לפתח את זה. ובגלל זה קוראים לנו כל מיני דברים בדרך שהם דברים לא טובים, בסדר? ירידות, שבעצם מביאות אותנו לבירור ולגדילה שתקרה לנו אחר כך. אנחנו נעצור פה. בפעם הבאה אנחנו קודם כל נסביר טיפה יותר לעומק מה קורה לנו בדרך הזאת עם הגלות לגאולה, ונצרף גם את המקורות לכל הדברים שאמרנו היום. בסדר? כן. על מי? על עצמך את שואלת? אני לא אמרתי שזה לא טוב. לא, אני אומרת שגם כשנשארים בחממה, אין דבר כזה שהרוחות האלה לא חודרות, אין דבר כזה ש... ולכן חשוב מאוד שתהיה מודעת לזה. גם אם את נשארת בחממה. אני לא אמרתי לצאת מהחממה או לא לצאת, ממש לא. לא, לצאת מהחממה זה להיות במקומות שמתמודדים עם זה ממש. זה יכול להיות לא טוב, זה יכול להיות טוב, תלוי בשביל מה עושים את זה, תלוי מי עושים את זה, תלוי באיזה שלב עושים את זה. אני, קודם כל, אני בוודאי לא אגיד דבר כזה, אני חושבת שזה, א', זה שאלות גם מאוד אישיות. בסדר, יש אנשים שיותר פשוט להם להתמודד מחוץ לחממה, יש כאלה שלא, זה מאוד אישי. וצריך להתייעץ עם מישהו שמכיר, ואני גם לא רב, בסדר? אז אני לא אגיד גם הדרכה כללית כזאת. אני יכולה להגיד לך שכשהייתי צעירונת, אז הייתה לי חברה מאוד טובה, שממש מאוד חכמה, שהתלבטה אם ללכת ללמוד משהו במכללה ירושלים לבין משהו באוניברסיטה. ואני חשבתי שבגלל שהיא כזאת מוכשרת, הרבה יותר טוב שהיא תלך ללמוד באוניברסיטה, ומזה אחר כך תתרום לעולם. עכשיו, אני לא אומרת שזה רק בגלל זה, היא לא הלכה לאוניברסיטה רק בגללי, כן? אני לא לוקחת את כל האחריות עליי, אבל אני חשבתי שזה נכון שהיא תלך לאוניברסיטה. והיא שמה הגיעה למקומות מאוד קשים. לא למקומות, אני לא מתכוונת רק לא להיות דתייה, בסדר? לצערי עד היום היא בגיל שלי, בסדר? עד היום היא לא נשואה וכל מיני דברים הם מאוד לא פשוטים. שקשורים לזה, יש כאלה שזה לא קשור. קרו שם כל מיני דברים. עכשיו, בסוף זו בחירה שלה, יש הרבה שיצאו מאוניברסיטה מצוין. בסדר, לא משנה, גם תלוי לאיזה אוניברסיטה, לאיזה חוג, ויצאו מצוין. אני לא אומרת שמזה תלמדי, הנה, אז תורו ללכת לאוניברסיטה. ממש, אני ממש לא חושבת דבר כזה. בסדר? אבל אני אומרת, אז אמרתי לה, מה זאת אומרת? ברור שתלכי לי זה, היא אמרה, אבל אני מפחדת על עצמי, ידעה, הכירה את עצמה. ואני אמרתי, ברור שזה, אז היום אני לא אדבר ככה. לא לכיוון הזה ולא לכיוון הזה. אז לא, אני בכלל לא אומרת שחייבים לצאת מהחממה. מאוד אישי, מאוד זה. אבל אני אומרת שגם כשאתה בתוך החממה, אין מצב שאתה לא תפגוש את העולם הזה, אין מצב שהילדים שלך לא יפגשו את העולם הזה. מבינה? ולכן אתה חייב להיות מודע לזה, אתה לא חייב... כדי, אני לא הולכת להביא לכם פה סרטי תועבה כדי להכיר את זה, בסדר? ממש לא. כדי להכיר את זה לא חייבים להיחשף לגועל, את מבינה מה אני מתכוונת? בסדר? אבל להכיר את העמדות האלה, את מה עושים, את לאן זה מוביל, זה כן. זה כן, כי אם לא תתקלי בזה פה עכשיו ותלמדי את זה, תתקלי זה אחר כך כשיהיה לך קצת פחות יהיה דרך להתמודד עם זה, את מבינה? אנחנו צריכים להיות יותר ביקורתיים כלפי הדברים האלה.